אפשר באמת מה שדיברנו פעם שעברה. כן, כן, נכון, יש פה נקודה. כדי נגיד שדיברנו על זה שהעונג להתענג על השם זה באמת התענוג הכי גדול מכל התענוגים שאי אפשר להשוות שום דבר אליו באמת שעסקים קצת במידת אהבת השם אז אהבת השם ברגע שמציבים את אהבת השם כנושא מרכזי בעבודת השם אז כל הטעם של עבודת השם, נעשה טעם נעים, מענג, מושך, ושאחד התיקונים שאנחנו זקוקים להם בדור שלנו זה באמת ההדגשה הזאת של אהבת השם. ושהחסידות, בנם שומת את זה בא להביא לעולם. הרעיון שאנחנו היחס לכם לקדוש ברוך הוא, לא רק להבליט את צד היראה, אלא להבליט את צד האהבה, החסד, חסידות, אהבת השם. השמחה בעבודת השם, כל הצד החיובי, מלא כל העונג שיש בו בעבודת השם, זה באמת היה התחדשות, תחייה, תחייה דתית, תחייה אמונית, אם תרצה תחייה יראת שמיימית. אז זה מה שהביאה לחסידות. משהו בשם הרב יהושע שאומר שלמה יש משבר אמונה בדורות האחרונים, מי שהרב עסק בזה הרבה, הרב זצן היה עסק בזה הרבה, אבל הוא ככה חדד נקודה אחת, שהיא נקודה, היא לא יחידה, אבל נקודה משמעותית. מה הסיבה של המשבר של האמונה בדורות האחרונים? הרי הסיבות הגלויות זה בגלל שיש השכל של האדם עוד התפתח, והתעוררו שאלות, וכל ההתפתחות המדעית, ושאנשים נחשפו להרבה מאוד רוחות, כל העולם מתערבב וכו' וכו', כל התהליכים שקרו בעולם, זה גרם לזעזוע. זה באמת הסיבות הגלויות. אבל הוא אומר, הסיבה הפנימית, נגיד לה, הסיבה הגלויה הכי, זה כאילו אנשים שאלות ואין להם תשובה, אז הוא אומר, לא, 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 זה בכלל לא. מה הסיבה? זה שאנשים איבדו את האמון בקדוש ברוך הוא, לא את האמון במובן של קיים או לא קיים, אלא איבדו את האמון בזה שהשם אוהב אותנו. לא משוכנעים שהשם באמת אוהב אותנו. כאילו זה משבר אמון, כמו שיש בבני זוג, כמו שיש בין זה. כאילו, לא, או נגיד בשפה אולי יותר מובנת, כי זה נשמע כמו הגשמה, אבל בשפה יותר מובנת, שלא מרגישים שבעצם כל הסיפור הזה הוא טוב לנו, הוא טוב לאדם, הוא בעצם וכו'. הם אלה בסופו של דבר זה יוצא איזה ניכור ביחס למי שנתן תורה, למי שמנהיג את העולם, שאם לא מספיק ברור לך שהכל לטוב לנו, כיום הזה, אז גם אם אני יכול להביא אלף הוכחות שזה אמת ויציב ונכון וקיים וישר, זה לא מספיק, צריך להיות גם בטוב ויפה, כן? מה? שיהיה גם חביב ונחמד. זה הדור שלנו. ולכן עיקר התיקון זה לאו דווקא תיקון ברמה העיונית הפילוסופית, אלא תיקון, זה גם אולי סוג של עיון, אבל עיון בה עד כמה השם בעצם אוהב אותנו, וגם דרך כל המוראות, גם אלה שהם לא בצורה פשוטה קלים, גם מתגלה תאהבתו. באמת אפשר להגיד שזה עומק פשט ברמחל, כי הוא ככה פותח את הספר שלו, שצריך לדעת שאדם נברא להתענג על השם, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב, ככה הוא מתחיל את דרך השם, וגם מדע התבונות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב. בדעת תבונות זה מאוד מעניין שהוא שם השיח בין השכל לנשמה. אז השכל הוא כאילו המשיב, הנשמה שואלת, שואל מה השאלות שלך בהתחלה? זאת אומרת, תראה, ייחוד השם, אחדותו, כלומר, מציאות השם, אחדותו, שאינו גוף, שהוא ברא את העולם, נותן התורה, כל זה בסדר. מבורר לי. מה שקשה לי זה הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה הקושי. השגחה. כל השאלות, כאילו, מ-13 עיקרים, כל השאלות העיקרים הראשונים, מסודר. נבואה, תורה, מציאות השם, בסדר. אבל מה, מה זה כל הרע הזה שיש בעולם? באמת, בזה הרמח"ל קלה, א', לכאורה הראשונים בררו כבר את השאלות הראשונות, אז לכן הן מבוררות, אבל גם קלה לעומק השאלות של הדורות שלנו. זה כבר לא השאלות על עצם המציאות, אלא בעצם השאלה על ההשגחה, על איך לראות את הטוב שיש בהנהגת השם, בתורה, בעבודת השם וכו'. נחזור פה על הדברים. כשאנו מתחילים, נשיאת ישרי ללמוד שיסוד החסידות הוא שאדם לא נברא להתענג על השם, ליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי. נשתד החוש המוסרי שהיום פני האגואיסמוס ואהבת התענוג שביסוד זה, וטובים אנחנו יסוד יותר טהור ונקים משום תערובת הנאה. כאילו הרב אומר, הייתי אומר זה קצת כאילו הערה על כל מה שאמרתי עכשיו, שעם כל הכבוד לתענוג ולנעימות וכו', לאדם דווקא שיש לו שאיפת אמת, לאדם האידיאליסט בעצם, זה לא, זה נראה קטן, זה נראה כאילו דאגה לעני, דאגה לאגואיסטיות שלנו. אנחנו רוצים משהו יותר גדול, יותר אמיתי. רוצים לעשות משהו שהוא נכון מצד עצמו, שאנחנו נתמסר אליו, לא בגלל שזה תענוג. אז, כן? באמת יפה אמרת שאפשר להגיד שאולי המדרגה הגבוהה זה לא לעבוד בשביל זה. אני שזכרנו באמת פעם שעברה גם שבחסידות, כשהוא מגיע לחסיד, הוא מוצא את ישרים, אז בחסיד הוא בא שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו, שזה העניין. באמת זה פסגת הספר. אבל אף על פי כן מבוטא פה שאדם לא נברא להתענג על השם. ממש, זה באמת, יש פה איזה מין סתירה כזאת, זה מטרת הבריאה. מצד שני, אולי אנחנו צריכים לחשוב לא על להתענג, אלא על השם. אבל דווקא אם נחשוב על השם, אז יהיה לנו תענוג הכי גדול. דווקא אם נחשוב על השם לא על התענוג, אז יהיה תענוג עוד יותר גדול. אז, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה מה שהפרק הראשון בדרך השם, לדעתי, ממש אומר את זה. הוא אומר, הוא רוצה לעשות את התענוג, וכאילו, שיער בדעתו מה יהיה התענוג הכי גדול, שנשיג את השלמות, ומה השלמות הכי גדולה זה הוא בעצמו, וכו' וכו'. אז השלמות הכי גדולה זה כמובן שנשיג אותו בעצמו ונתעסק בו ולא בתענוג. וזה התענוג הכי גדול. כאילו, זו סתירה כזאת. אומר הרב, מה? יש מה?
יש מעלה
כזה עם
תענוג, או
שהמעלה היא יש מעלה שהמטרה זה לא התענוג, אבל שיש תענוג, ודאי.
זה מעלה כמותית או
איכותית? איכותית. אולי היה לנו על זה דיון, תזכיר את השם הפרטי? בנועם, כן. בפעם שעברה, האם להתענג על השם זה באמת המושג הכי גבוה, או שאולי יש מושג עוד יותר? אז אמרתי שהאדם, כתוב פה שהאדם נברא לזה, כלומר משמע שזה לא רק ברמה מסוימת, אלא כל מטרת הבריאה היא בשביל זה. אמרת רבי נועם שאולי זה גם כן רק מצידנו. כלומר, הבריאה אולי יש לו משהו יותר עמוק, אבל כדי להשמיע את זה למושגים שלנו, אז צריך לדבר בשפה של תענוג. נכון? אז חשבתי אחר כך יותר, אז טוב, אבל בשבילנו זה הכי הרבה, כלומר. סוף סוף, הרי אנחנו חושבים, אני לא מדבר עכשיו על איזה... המצידנו הזה זה מדרגה מאוד גבוהה. כלומר, זה יותר גדול מלחשוב על האמת. אולי יש מושגים אחרים, המושגים שלנו זה אולי המושג הכי גבוה, וזה מה שהוא בא לברר פה, למה זה מושג גבוה? לכאורה זה דאגה לעצמנו. אמנם זהו גורל העולם והאדם, שכבר ירד, שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה התורה של האידיאליות העליונה, מושבטה אצלו הטהרה הצילית ומלמטה, הוא צריך לטפס למעלה למעלה. אז אמרנו כבר גם כן שאפשר להתלבט מה הכוונה של המשפט הזה. מה גרמה הירידה? האם גרמה הירידה שיש צורך לדבר על התענוג? אז אמת, נכן אמר שגם במושגים של האדם יש איזו אפשרות יותר גבוהה מאשר הדיבור על התענוג. אם נזכה להגיע למדרגה של האדם הראשון וכו', והרי בסוף נגיע לשם, אז נגיע למדרגה שהיא מעבר לתענוג, או שהירידה גרמה שזה נראה לנו אגואיסטי. ככה אנחנו רצינו לפרש. לא התענוג הוא שפלות, אלא זה שנתפס לנו כמשהו שהוא בעייתי, זה ירידה. המושג תענוג השגור, שהוא נתפס כמשהו אגואיסטי, זה ירידה של האדם. יתברר לו אמנם אחר כך, אם נעלה, שמושג תענוג זה של התענוג על השם, הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה. שאידיאליות זה דווקא התמסרות, זה בלי שום מנוחיות, שאי אפשר לבטא בשום רגע אנושי. מורגשת היא הרגשה מועדת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים מצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל תללה של השאיפה היונה הנקייה מכל עירוב גס. כלומר, אם אדם מתעלה, אז הוא יגלה שהתענוג על השם זה התוכן הטהור הכי, הכי טהור. זה קצת קשור למה שאמרנו קודם. כי מה זה באמת להתענג? להתענג זה להרגיש את גודל העונג מהקרבה אל השם. עכשיו, ככל שנהיה יותר קרובים, יהיה יותר עונג. ומה זה להיות יותר קרובים? ככל שנהיה פחות אגואיסטים. זה לא קרבה גשמית. ככל שיהיה פחות מחיצות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, יהיה יותר תענוג. ככל שאדם פחות ירגיש את הפרטיות שלו, פחות ירגיש את הנבדלות שלו, תרגיש את הקרבה, ויש בזה הרבה הרבה מדרגות, אז ככה התענוג יותר גדול. התענוג הכי גדול זה מקום שאין אנוכיות בכלל. אז למה זה תענוג? כי זה באמת... קודם כל זה הרי עובדה. הסתירה נמצאת ב... במציאות עצמה, לא רק במושגים. באמת זה הכי כיף לא להיות פרטי. אבל כיף זה... זה כיף לי, לכאורה. אבל כמה שאני יותר עוד יותר לא פרטי, אז אני מרגיש עוד יותר שמחה ועוד יותר תענוג. ואני קצת דוגמה מזה פעם שעברה. זה המפקד המלחמה, או אדם שהוא ככה עסוק בענייני ציבור, שהוא כולו מלא מזה, מאוד מחיה אותו. הוא חי מזה, והוא בכלל לא חושב על עצמו. שיכול להיות ציור כזה. ובואו אולי נוסיף עוד נקודה. למה באמת זה ככה? כי עד רבה, בתפיסה אידיאלית, אז אין מצרנות. כלומר, לנו נראה שזה כאילו הקטנה של כבוד השם, אם נגיד אומרים שזה, זה לא לגמרי לשם שמיים, נגיד אם אנחנו גם נהנים מזה. כאילו אם רוצים להיות לגמרי לשם שמיים, צריך לא לשום תענוג. או אפילו עצם המצב שזה גם מענג אותנו, אז אין פה התגלות של כבוד השם נטו. אבל זה לא נכון. מי אמר שכבוד השם סותר את המציאות שלנו? הרי זה בעצם מה ש... מי שאומר שאני צריך כדי להגיע לאמת, לבטל את האנוכיות, בעצם יש סתירה בין האנוכיות שלי לבין האמת. או נגיד, האנוכיות זה אולי מילה עם מטען של שפלות מוסרית, אבל בין האני של האדם לבין האמת. אם אני צריך לבטל לגמרי את האני, זאת אומרת שהאמת כביכול סותרת את האדם. ובמדרגה גבוהה, לפני שירד האדם, זה המדרגה לפני שירד האדם, אין סתירה. כלומר, האחדות השם יכולה להתגלות גם באופן שיש הרבה, שיש בריאה ויש אנשים ויש לו, יש להם ישות, ומתגלה שאין שום סתירה. ועם אלה גם התענוג הוא, עד רבה. התענוג זה שיא האידיאליות.
בהרגשה של הבן אדם, אז זה אומר שאחד
מהם לקח חצי
או פחות, או אפילו
דבר
הכי קטן
שהמילה, הנאה לקחה, מרגיש
את זה, חשב, לא יודע,
אז זה לא סיימת בכל. קודם כל, מה שאתה מתאר, זה המצב של מצרנות. שאמת, לחשוב על הנאה, זה אומר שאני לרגע קצת פחות חושב על השמיים, פחות חושב על האמת, פחות חושב על הקדוש ברוך הוא, וקצת לרגע מתרכז בעצמי. אבל אם מתעלים מאוד, אז יכול להיות שאדם יחשוב על עצמו, ובעצם הוא חושב על השם. כלומר, זה לא קל להגיד את המילים האלה, כן? אבל אם במדרגה מאוד גבוהה של אחדות, אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה קצת בחיוך, אבל יש בזה עומק גדול. לא ברא היה לכבודו. בשבילו. אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? למה הוא עושה בשבילו? אנחנו תמיד אומרים שצריך לעשות, לא בשבילנו, לשם שמיים. התשובה אחת, שהוא באמת עושה לשם שמיים, כן? בסדר, לשם שמיים. אבל שאצלו אין את הסתירה הזאת. כאילו זה שזה בשבילו, זה לא, אין בזה, אצלנו יש את הבעייתיות, שאם זה בשבילי, זה לא, אבל אצלו אם זה בשבילו, זה לא מצמצם את זה. נכון? אתה חושב על הקדוש ברוך הוא כביכול. יש את זה. נכון. אבל מדרגה פחות שהיא דומה לזה, וזה אתה מקודם תיאר את האדם שהוא בדבקות או שהוא נהנה. ותגיד, וכשהוא לא נהנה והוא בדבקות, לא, לא נעים לו. אם הוא בדבקות טובה, כן? זה באופן שהוא ראוי ונכון ובריא. אז זה לא משמח וזה לא נעים. לא חושבים על זה, אבל זה לא ככה ממילא. כן, נכון. נכון. היה כולו עם האמת, אבל ממילא זה היה טוב. ממילא היה תענוג. אדרבה, דווקא זה היה תענוג, בגלל שיש חיבור גמור. אז זה מה שיושב הרב רוצה לומר כאן. אדרבה, התענוג ביסודו הוא ביטוי לאידיאליות הכי עליונה. כי באידיאליות הכי עליונה, עכשיו נסביר אולי מה הוא קורא לזה אידיאליות עליונה. אז זה קיבלתי מהרב בזק, שכל פעם שהרב כותב עליונה, אתה יכול לפרש את המילה בלי עליונה, ואחר כך מה זה עליונה. שומעים יותר על זה? מה זה אידיאליות רגילה ומה זה אידיאליות עליונה? אידיאליות, וזה כמו שאמרנו, זה שאדם מוותר על עצמו. זה אידיאליות. זה ככה אצל הרב לפחות. זה לא רק זה המילה הזאת אומרת, אבל זה ודאי מכוונות למשהו מעבר. התכוונות מעבר לפרטיות. אז כלומר, מוותר על הפרטיות בשביל האידיאליות. אז מה זה אידיאליות עליונה? זה שלא צריך לוותר על הפרטיות בשביל האידיאליות. כי יש חיבור. לכן זה עליון. כן, זה כמו שחשב, ודאי שמעתם. תראה נזה שקודש, זה הרבה פעמים משמעות של פרישה מהחול. קודש קודשים מופיע, גם שזה רמזים שבכתבי קדמונים, אבל גם של הרב, יותר מפורש. שדווקא הקודש הוא גם מעלה את החול. דווקא קודש קודשים. נכון, לכן שיר השירים קודש קודשים. אז זה אולי הביטוי אידיאלית עליונה. כלומר, יש תענוג נמוך, נגיד לא לשמה, ויש לשם שמיים, ויש עוד יותר גבוה שזה... מבינים שאין סתירה, ולכן אדרבה, התענוג הוא במקומו. כי יש אגליטל מפורסם שאומר שנשמח בלימוד, זה לא לשמה. נכון? הוא אומר בהקדמה שלו, של הגליטן, שנשמוח בפלפולה של תורה, זה לא סותר את הלשמה. למה? א', באופן פשוט, כי אם אדם לא משמח, זה סימן שהוא לא לומד בדיוק. כאילו, לימוד שאתה מונח בו, אז הוא גם משמח אותך. כלומר, הייתם איזה סימן, לא שזה העניין, אבל זה ודאי סימן ללימוד טוב. אבל אפשר להגיד יותר מזה, שהשמחה היא שייכות. זה לא רק ביטוי ללימוד מוצלח, יעיל, אלא ביטוי לשייכות. לא לשמה זה שהלימוד לא מעניין אותי בעצם. זה היה הבעיה עמוקה של לא לשמה. אני לומד, אבל מה בעצם מעניין אותי? לא זה, אלא מה... עושר, כבוד, רבנות. אז זה מעניין אותי, עושר, לא הלימוד. זה בעיה. אבל בלימוד מעניין אותי. אני נורא שמח בזה, אז כמה שיש יותר שמחה, זה סימן שזה עוד יותר לשמה. זה מראה כמה אתה קשור לזה, כמה אתה מכוון לזה. שנחזור רק להערה, אבל סוף סוף אצלנו, בבן אדם רגיל, במציאות האנושית שלנו, הרי אנחנו, כן, יש לנו איזה צד של אנוכיות, וכן צד מצומצם. אז מה היחס בינינו לבין המדרגה הגבוהה הזאת, חוץ מהצל של צל צללה, שזה אולי כנגד ארבע עולמות, אז מה השייכות שלנו למדרגה הזאת? זה במקום שאדם משיח דעתו, כמו בדוגמה שתיארת. כשאדם לא חושב על ההנאה, היא קיימת, אבל לא חושב עליה. אז הוא קצת נמצא בתענוג להתענג על השם. ובאמת הוא ממשיך פה, לפחות נראה. פסקה אחת נוספת שממש קשורה לעניין הזה, שהיא התבהרה לי, שהיא קשורה לזה. באים אנו לאלן, רואים אנו שכשתעמיק עוד ביותר תראה של התכלית האמיתית, היא הדבקות בשם יתברך. כי רק זהו הטוב. וכל זולה זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא אבל ושב ניתן. מה אנו טובים את עצמנו? אחת, שהדבוקית האלוקית הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה התורה מכל שמץ אגואיזם נשפל. ושנית, הדבוקות האלוקית במובנה העליון, אוצר הטוב המקורי, צריך שעליה על כל מה שחשבו בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. ולא עוד, אלא גם כל מה שיחשבו בני אדם לרע, צריך שיהיה נודע שהוא טוב, פני שבאמת אין רע כי אם טוב. והרע אינו אלא דמיון כוזב ושב ניתן פני שאיננו במציאות. אם הרב מספר לנו איך לומד מסילת ישרים, כן? אז הוא אומר, כתוב במסילת ישרים, שלדעת שהדבקות בהשם רק זהו טוב. אין טוב יותר מזה. כל דבר אחר זה הבל. אז שוב יש פה התמקדות בטוב של האדם. אז הרב אומר, אני לומד את זה, אני מרגיש שתי תביעות. תביעה אחת, לטהר את זה. שזה לא ייכנס פה מין דאגה לנו. אלא אותה הערה שהוא העיר גם בפסקה הראשונה. לטהר את הנקודה הזאת למקום הטהור שלה. הגבוה, השורשי, ששם באמת הטוב והאמת מתחברים. נקודה שנייה, זה שכל זולת זה אינו אלא ושב ניטה, אומר הרב, זה לא רק הבל, הרי המדינת שרים פשוט מתקבל, תענוג העולם הזה. זה הבל, לא זה באמת הטוב, לא זה התענוג. מזה נהנים, זה לא כיף, כאילו, זה לא בכלל אמור לשמח ולענג את האדם. אומר הרב, לא רק שזה לא כיף, זה לא קיים, אין בכלל מציאות כזאת. עכשיו, מה הרב בא לומר בזה? כאילו, זה דרשה, גם מסת ישרי אמר משהו, הוא בא ואומר פה איזה רעיון נפלא, שהוא באמת אמר אותו, הרב. אם הוא כתוב אותו בדיוק לפני כן, שיש איזו שאיפה למין מציאות שאין בה בכלל רע. לא שיש טוב ורע ובוחרים הטוב, זה מציאות. כלומר, לא רק המציאות הדתית, שזה מוזכר כבר, שרוח אטומה אוויר מן הארץ, אלא שאדם יגיע להשקפה כזאת, שהרע, לא רק שהוא לא נכון, אלא שהוא לא מציאות. יכול להיות מין הערה, זאת אומרת, זה סתם, איך הרע והמחשבות שלו נפגשות עם מסיעת ישרים, אבל כאילו, נראה לי יותר להעמיק ולומר שיש קשר בין שני הדברים. אם יש טוב ורע, זה באמת קשור למה שאמרנו בשם הרמב״ם, שאחרי החטא של אדם הראשון ירד למושגים של טוב ורע במקום אמת ושקר. אם יש טוב ורע, אז יש גם את החשל שמה התענוג שלנו הוא אגואיזמוס. אבל אם אנחנו נבין שהרע זה אין לו מציאות, שרק הטוב יש לו מציאות והרע אין לו שום מציאות, אז אם אלה הטוב הזה זה טוב טהור. זה טוב שאין בו שום אגואיזמוס. המקום הזה שאין בו רע זה המקום שאין בו פרטיות, שאין בו אנוכיות, שאין בו מצרים. הרב בזה מתכוון להגיד בעוד אופן את המדרגה הזאת העליונה, ששם התענוג הוא לגמרי טהור, הוא לגמרי חיובי, לגמרי טוב. אז הרב אומר, אמנם הקדמה כזאת, אומר על דבריו האחרונים, אי אפשר להיות יסוד לספר מוסר מעשי, כי אם אחרי עיבוד מרובה מעמקי התיאוריה, אז כדי הסברה ברורה, שכדי להגיע לאור העליון של השלמות הנשאפת, הטוב המוחלט של הדבקות האלוקית, צריכים להקדים את המוסר המעשי, המפרידים את הטוב מן הרע. ההקדמה הזאת שאין שום רע בעולם. זה חס וחלילה, ככה ללמוד ספר מוסר, כן? אפשר להגיע מזה לדברים מסוכנים מאוד. כאילו זה איזה חזון גדול כזה, אפילו איזה הכרה פנימית כזאת, אבל בעולם הממשי, יודעים שיש טוב ורע, צריך לעזוב את הרע ולבחור בטוב. ושיש עסק עם היסוד הרע כי עם דבר של מציאות. וזה באים לאור העליון שהדבקות האלוקית העניין שהוא תכלית הטוב, שרואים על ידי הספקדה המהירה הזאת כעליון הרע במציאות ועשותו המוחלטה, זה מפריע. כלומר, הדרך שמובילה למקום העליון הזה, זה דווקא הדרך שמבחינה בין טוב לרע. זה אתה יודע שיש רע. זה מחבר את זה גם לדיון שאנחנו מתרכזים בו של אהבת השם. אהבה זה דבר נורא כיף, אדם רוצה להיות רק באהבה. לא לשנוא כלום. אבל כאילו, בעולם שלנו יש דברים שצריך להסתייג מהם. זה אחד הכישלונות של ה-New Age, מה שנקרא, זה שיש רק אהבה. בסדר שגם הוויכוח עם הנצרות הוא קשור לנקודה הזאת. אבל גם ה-New Age, כאילו, הכל בטוב, הכל בחיוב, רק תשנה את ההסתכלות, הכל בסדר. נסים לחיות, אם אני קראתי דווקא ספר, ספר שהמליצו עליו, אבל ממש ככה, אחד מספרי הניועץ שהיום הולכים, שזה אפילו כולל הדרכה נפשית, טיפול נפשי כזה, זה גם כנראה עוזר לאנשים. אבל המבט שמנסים להגיע לשם זה שאין שום רע בעולם, שהכל רק טוב. וגם אם יש דברים קשים, תשנה את המבט. אומר הרב, זה החזון, זה הכרה פנימית. אבל צריך גם יראה. צריך גם דברים שצריך להכיר בהם כרע, דברים שצריך להסתייג מהם. שנאך השם אשנא, מה שהכוזרי אומר, הכוונה לאויביה עם השם, אויבי ישראל. אז כאילו, לא לטשטש. ודווקא דרך ההפרדה בין טוב לרע, דווקא זה הדרך להגיע למקום ההוא, ששם הכל, אתה אחד ושמו אחד, ויש רק טוב ומיטיב. בעזרת השם.